צהריים טובים לכולם, אנחנו נמצאים שוב בעזרת השם יתברך בתוכנית מבית ההוראה כמדי שבוע בסייעתא דשמיא, בית ההוראה שעל ידי רדיו קול ברמה ומאויש על ידי הרבנים הגאונים של ישיבת כיסא רחמים המעתירה. מי שרוצה להתקשר יכול גם עכשיו וגם משך כל שעות היום להתקשר לטלפון של בית ההוראה, מספר הוא 03-50-50-550, אני חוזר על המספר, 03-50-50-550. המפיק שלנו זה אהרון דהן, השם ישמרהו וחייהו, תהי מזכורתו של ימה מעם השם. כאן איתכם מצליח מזוז מבית ההוראה של קול ברמה וישיבת כיסא רחמים. כמדי שבוע אנחנו עוסקים בהלכות, בשאלות שלכם המאזינים, והשבוע נעסוק בהלכות ברכת בורא מאורי האש וההבדלה. אנחנו נתחיל בשאלה הראשונה. השאלה הראשונה כאן היא, למה מברכים על הנר במוצאי שבת בהבדלה, ולמה לא מברכים כל פעם שמדליקים נר, כמו שבכל פעם מברכים על בשמים שמריחים בהם גם באמצע השבוע? שאלה יפה, ונענה בעזרת השם. הברכות שמברכים על הבשמים זה נקרא ברכות הנהנין. כל דבר שאדם נהנה ממנו הוא צריך לברך עליו. כתוב הפסוק, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. אבל מתי הוא נותן את זה לבני אדם? רק לאחר שהאדם יברך עליו, ואז האדם יכול להנות. אין לאדם להנות, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. אבל הברכה של האש היא לא ברכת הנהנין, אלא ברכת השבח. דהיינו, שאנחנו משבחים לקדוש ברוך הוא, ולמה? הברכה הזאת היא בעצם זכר למה שהיה עם אדם הראשון. באדם הראשון, כשבחור הרי אמר לו, כי ביום החולך ממנו מות תמות. ומלא, הוא היה צריך למות. אכן, כשהגיע שם ליל שבת קודש, היה חושך ואפלה. והוא חשב שזה נקרא בעצם למות. למחרת כשהגיע יום השבת, אז הוא ראה שיש אור. אז הוא הבין שזה בעצם מנהגו של עולם. שככה יש חושך ויש לאחר מכן אור. הוא עמד ואמר מזמור שיר ליום השבת. 10 אמרו מזמור שיר ליום השבת. הראשון שבהם זהו אדם הראשון. זה דברי מדרש אחד. יש מדרש אחר, במדרש אחר טוב כתוב, קצת שונה. כתוב שסמוך לשבת רצה כשבחו לגזור אדם הראשון מיטה, כיוון שאדם הראשון אכל מעץ הדעת. ביום השבת ונעשה לו סנגור. אמר לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו העולמים, בששת ימי המעשה לא נענש אדם בעולם, ובי אתה מתחיל שבדיוק אז בשבת הוא ימות, זוהי קדושתי וזוהי מנוחתי. אומר המדרש שוחר טוב, ובשביל השבת ניצול מדינה של גיהינם. כיוון שראה אדם כוחה של שבת, בא לתת המנון לשבת, כלומר שבח לשבת, ואמר מזמור שיר ליום השבת. אמרה לו השבת, לי אתה אומר המנון, לי אתה אומר שבח, אני ואתה נאמר המנון לקדוש ברוך הוא. וזה שאומר הפסוק הבא, טוב להודות להשם. יש במדרש, בראשית רבה, פרשה למתת, סימן ח' כתוב, וישמעו את כל השם מתהלך בגן לרוח היום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לרוח היום, לרווח היום, הריני מחיה לו את היום. מה הכוונה? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, כך אמרתי לו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות, ואין אתם יודעים אם יום משלי, או כוונה יום אחר משלכם, אלא הרי אני נותן לו יום אחד משלי, שהוא 1,000 שנים, וכמו שכתוב, כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. ולכן בעצם, במקום שימות באותו יום שישי, אז נתן לו הקדוש ברוך הוא יום לפי הימים של הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם 1,000 שנה, ולכן אדם הראשון האריך ימים. ומדוע בעצם הוא חי 930 שנה, כמו שכתוב בסוף פרשת בראשית, למה לא חי 1,000 שנה? אומרים חז"ל, בגלל שהניח לדוד המלך עליו השלום 70 שנה, וזה מה שאמר ימי שנותנו בהם 70 שנה. לכן, ביום השבת היה לו אור, וכיוון שהגיע מוצאי שבת, מהמדרש פחד אדם ואמר, ואומר, אך חושך ישופני ולילה אור בעדני. המדרש אומר שבעצם ביום, בליל שבת, לפי המדרש שוחר טוב, בעצם הוא לא היה בכלל חושך. להפך, היה אור. ככה אומר שמה המדרש רבה בפרשה י' א', הוא אומר, ברכו הקדוש ברוך הוא במאורות. מה? שאף על פי שנקלקלו המאורות, שכשבחו גנז את האור הגדול לצדיקים לעתיד לבוא, בגלל שהוא לא ראוי לרשעים, בכל זאת לא התקלקלו עד מוצאי שבת, והשמש זרחה לאדם 36 שעות, ביום שישי, בליל שבת וביום שבת. אומר המדרש שמה, ולכן בכל בבירה כתוב היא ערב והיא בוקר, אבל יום השבת לא כתוב היא ערב. למה? שהכל היה אור. כפי זה יוצא בעצם שלא הייתה שקיעת החמה בכלל ביום שישי בערב, המשיך הכל להיות אור. ואז במוצאי שבת האדם הראשון פחד, אמר ואומר אך חושך ישופני ולילה אור בעדני. הוא חשב שהנחש שכתוב בו הוא שופך ראש ואתה תשופנו עקב, בא להילחם בו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, זימן לו שני רעפים והיכה זה בזה, ויצא מהם אש. האור העיר לו, ברך עליהם, מה ברך? ברך בורא מאורי האש. ככה כתוב כן בגמרא בפסחים נ"ד, שהקדוש ברוך הוא נתן בו דעת, ואז הוא הקיש את האבנים האלו, וברך על זה בורא מאורי האש. ואנחנו זכר לאדם הראשון, אנחנו מברכים על האש במוצאי שבת. כיוון שזה קרה במוצאי שבת, אחרי אנחנו מברכים, זה הכל. לפיכך, אדם שמסיבה כלשהי, לא היה לו אש ולא ברך, לא עשה אפילו הבדלה במוצאי שבת, היה חולה וכדומה, לא הרגיש טוב, לא יכול לא לאכול, לא לשתות, היה השן, היה חולה כולו במוצאי שבת, למחרת ביום ראשון, ברוך השם, מרגיש יותר טוב, עושה הבדלה על הכוס. אבל בהבדלה הזו הוא לא אומר בכלל ברכת הבורא מורה האש, פני שבחז נתקנה אך ורק לומר אותה במוצאי השבת, בזמן שהדבר הזה היה לאדם הראשון. נעבור לשאלה הבאה. יש כאן שאלה, מי שאין לו גפרורים להדליק נר, האם יעשה הבדלה או לא? תשובה, אין קשר בין שני הדברים. בוודאי שיעשה הבדלה. מצד ההבדלה היא לעשות מבדיל בין קודש לחול. כתוב זכור את יום השבת לקדשו, דרשו רבותינו זוכרו בכניסתו וזוכרו ביציאתו. יש מצווה לאדם להבדיל במוצאי שבת קודש, והבדלה היא זה ברכת המבדיל בין קודש לחול. אנחנו רואים אותה על הכוס כמובן. אבל זה לא קשור לברכת הבשמים וברכת הבורא מורש על הנר. נכון שאם יש, אז רצוי לכתחילה לומר אותם בתוך ההבדלה, כמו שהגמרא אומרת, ריבי סודרן על הכוס, מה פסחים נ"ד. אבל גם כשאין לאדם באותה שעה, את ההבדלה בוודאי שיעשה, ולאחר מכן, אם יוכל לאדם למצוא נר במהלך הלילה, במהלך מוצאי שבת, אז ישתדל לברך עליו בורא מאורי האש. אם לא מצא, והוא מרגיש לא נעים לדפוק לשכנים, שכן חדש וכדומה, לא מתאים לו, לא נוח לו, וכיוצא בזה, אז כותב מרן בשולחן ערוך, בסימן חצר סעיף א', שאין צריך לחזר אחר הנר במוצאי שבת. אמנם על פי הזוהר מצווה לחזר, אבל זה בגדר מצווה ולא בגדר חובה. הייתי פעם אצל מרן הרב עובדיה עליו שלום בבית הכנסת שלו, וכידוע הוא היה עושה שם את ההבדלה, והביאו את האבוקה, אבל לא היה גפרורים. והרב עובדיה התעכב כשתי דקות, ממתין בשקט בתוך ההבדלה, מחכה כדי שיביאו גפרורים. אז יש שם אחד הבנים שלו, ואמר שלא מחזרים, כאילו שאבא ימשיך, אבל הרב עובדיה לא רצה, רק הוא גער בהם נהם כזה שיביאו, והלכו והביאו מלמעלה את הגפורים והדליקו את הנר, כי אחרי הכל, אמנם זה לא חובה לחזר אחריו, אבל זה מצווה לברך, אבל אם האדם יש לו קושי להשיג גפורים, יכול האדם לעשות הבדלה גם בלי זה, במהלך הלילה נמצא גפורים, ואיך זה ברכת בורא מאורי האש. יש פה עוד שאלה. אדם שלא הבדיל, אסור בעשיית מלאכה. איך אנחנו מדליקים את האש של ההבדלה לפני שעשינו בכלל הבדלה? שאלה כל כך יפה וכל כך מצויה. באמת צריך לדעת שהדבר הזה הוא לא נכון. לפי ההלכה, לפני שהאדם הוא עושה את ההבדלה, רוצה להדליק את האש, צריך לומר חמש מילים. ברוך המבדיל בין קודש לחול. כי מרן בשולחן ערוך כותב בסימן ראש צדיתת שאסור לאדם לעשות שום מלאכה עד שהאדם יבדיל. ואם האדם הוא כרגע אין לו כוס והוא רוצה לעשות מלאכה, אז עליו לומר ברוך המבדיל בין קודש לחול. כמובן, גם לאחר שאדם אמר את החמש מילים האלו, עדיין אסור לו לאכול עד שיעשה הבדלה על הכוס. אבל אם הוא רק רוצה לעשות מלאכה, אז גם אם הוא לא עשה הבדלה על הכוס, אם הוא אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, או לחילופין הוא אמר אתה חוננתנו בתפילה, הוא רשאי לעשות מלאכה. ולכן נשים שרוצות לשטוף כלים וכדומה, להתחיל לארגן את הבית תכף מוצאי שבת, עוד לפני שהבעל הגיע מבית הכנסת, יכולות לומר ברוך המבדיל בין קודש לחול ולעשות מלאכה, רק לא יוכלו עד שיעשו הבדלה על הכוס. והוא הדין לגבי אדם שהוא רוצה להדליק את הנר, לא ידליק את הנר אלא עד שיאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול חמש מילים, ורק אז יוכל להדליק את הנר כדי שיעשו עליו הבדלה. ואני רוצה לחדד פה נקודה מסוימת. ידועים דברי מרן השולחן ערוך, שמרן כותב בסימן רש צדי דלת. כותב מרן, אדם שטעה ולא אמר בתפילה אתה חוננתנו, אינו צריך לחזור ויתפלל שוב 18 כדי לומר אתה חוננתנו. אבל, אומר מרן, אדם שטעה ולא אמר אתה חוננתנו, ולאחר מכן טעה עוד טעות נוספת, הוא גם אכל עוד לפני ההבדלה. אז זה כותב מרן שעליו לחזור ולהתפלל עוד פעם את תפילת העמידה, כדי שאדם יאמר אתה חוננתנו. למה? מפני שטעה שתי טעויות, אז זה כבר יותר מדי. כך כותב מרן בסימן רצה ד' סעיף א', אם טעם קודם שיבדיע על הכוס, אז הוא גם טעה בהבדלה, בתפילה לא אמרת חוננתנו, גם טעם לפני שיבדיל, מרן צריך לחזור ולהבדיל בתפילה, כלומר יתפלט תפילת 18, תחיל מהשם שפתי תפתח, וישים לב לומר שמה אתה חוננתנו. הביור הלכה אומר, שמביא את דברי רבי חדשי רבי עקיבא איגר בשם הרשב"א, שאמר שהוא הדין אדם שהוא התפלל ולא אמר אתה חוננתנו בתפילה, וגם עשה מלאכה עוד לפני שעשה הבדלה, הרי שעליו לחזור ולהתפלל פעם נוספת תפילת 18 כדי לומר אתה חוננתנו, כיוון שעשה שתי טעויות. הביור הלכה חולק על רבי עקיבא איגר, אומר זה חידוש של הרשב"א, הראשונים האחרים לא העתיקו את זה, ולא צריך לעשות כדעת הרשב"א. אבל מרן הרב עובדיה עליו השלום כותב שזה לא נכון. הרשב"א הלכה כמותו, ואדם שעשה מלאכה בלי שהוא יאמר אתה חוננתנו, וגם לא אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, הרי שעליו לחזור להתפלל תפילת העמידה ויאמר אתה חונתנו. ככה מסקנת הרב עובדיה, וככה גם כן משנה ברורה עם הגאות איש מצליח, ככה הביאו שם הלכה למעשה. אדם שלא אמר בתפילה אתה חונתנו, ולאחר מכן, לפני הבדלה, לפני שאמר בוח עמדי בקודש לחול, עשה מלאכה, עליו לחזור להתפלל תפילת 18, כדי שאומר אתה חוננתנו. לפי זה מאוד מאוד יש להיזהר לכל אדם שהוא לא הבדיל, שישים לב, לא אמר אתה חוננתנו, שיזהר מאוד, שעדיין לא ידליק את הנר, אלא אך ורק לאחר שאומר ברוך עמדי בקודש לחול. אחרת, הוא נכנס פה בבעיה. האמת היא, אני חייב לומר, שבדיעבד, אדם שלא אמר, אתה חוננתנו, ולא אמר בו חבדי בכל שלחול, אם המלאכה היחידה שהוא עשה, זה שהוא בעצם הדליק את הנר, אפשר להקל שלא יחזור להתפלל תפילת 18. ומדוע? כי הרמה בסימן רש צדיתת, בסעיף י' הוא כותב, יש אומרים, שמה שצריך לעשות הבדלה בתפילה, או ההבדלה לומר בוח עמדי בקודש לחול, זה רק במלאכה גמורה כגון כותב ואורג, עבד לקט הנר בעלמה, הוצאה מרשות לרשות, אין צריך לזה. ומזה אין פשט המנהג שמדליקים נרות מיד שאמרו הקהל ברחו, כי היושבים בחושר רוצים אור. אומר, אבל העיקר כסברה ראשונה. כלומר, הוא דוחק גם מדבריהם בהלכה, ודברים נכונים, ככה כל הפוסקים כתבו, שהדעה הזאת היא דעה דחויה. עם זאת, זה לכתחילה בוודאי שכך צריך לנהוג. אבל, לגבי דיעבד, אדם שהדליק את הנר בלבד, בלי להגיד ברוך עמדי בקודש לחול, ייתכן שאפשר לפתור אותו מלחזור את תפילת העמידה, או שיותר נכון שיחזור, אבל שאומר לפני זה יעשה תנאי של נדבה. עד כאן נצא להפסקה קצרה ותכף נחזור. חזרנו, אנחנו נמצאים היום בתוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה שעל ידי רדיו קול ברמה, שמויש על ידי הרבנים הגאונים של ישיבת כיסא רחמים, בנשיאות מרן מלכה, ראש הישיבה, מורנו ורבנו הגאון הגדול, הרב מאיר מזוז שליטה, שם יאריך ימה בתור, שנותיו בנעימים, בבריאות איתנה וחיים טובים וארוכים, אמן. אנחנו כאן להשיב לשאלות המאזינים, מי שרוצה לשאול שאלות במשך כל שעות היום והלילה, במספר הטלפון 03-50-50-550. נמשיך לשאלה הבאה. שאלה היא כאן, למה מסתכלים בציפורני הידיים ובכפות הידיים בשעה שמבחים על הנר במוצאי שבת? ובכן, התשובה היא, יש לכך מספר טעמים. טעם אחד, אתו כותב בשם הגאונים, ההלכה אומרת שהם מבחים על הנר עד שיאותו לאורו, כלומר, עד שיהיה אדם קרוב כל כך שהוא יכול להנות מהאור שלו. וכדי שאדם, מה זה נקרא להנות? שהוא יכול להבחין בין מטבע של המדינה הזו למטבע של מדינה אחרת. איך האדם ידע שהוא קרוב לאש כל כך? לכן מסתכלים בציפורני הידיים, והידי זה רואים את האור, בזה האדם יודע אם הוא באמת נמצא כל כך קרוב, אם הוא רואה את האור משתקף בציפורניים, אם הוא רואה את סרטוטי כפות הידיים, סימן שבאמת הוא קרוב, שגם היה יכול להבחין בשני סוגי מטבעות. גם בספר הפרדס כותב, שכן הוא מנהגי תחילה כופף אצבעותיו לתוך כפו, הוא מחשיך תחתן, ואחר כך פושטן ונעום כחושך, הוא מברך וכו', והוא אומר, למה עושים את זה? כי לדעת היא עיקה נהורה אליו, לדעת אם יש אור כל כך קרוב או לא, שכיוון שבלי ברכת, אם אין אור מספיק, לא בכים בורא ורעש, לכן צריך לדעת ומתקרבים. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, עוד קבועה בראשונים, כי הציפורניים גדלים כל הזמן, וזה רמז למזל טוב, שהכל יגדל ויצליח וילך בקלות בעזרת השם. טעם שלישי, רבי יוסף כותב שהמורדכי, שרבותינו אומרים שאדם הראשון לפני החטא, שאכל מעץ הדעת, היה הגוון של העור שלו מבהיק כמו הציפורניים, ועקבו היה מבהיק גלגל חמה, כלומר שהאור שלו מהרגל, שזה המקום הכי פחות מאיר ומבהיק, זה לא פנים של אדם שהם קורנות, העקר שלו היה מחאת בעצם את אור השמש, יותר חזק מאור השמש, עד כדי כך. וכשהוא חטא, כל האור הגדול הזה נעלה ממנו. בזוהר, רמזו על זה את מה שכתוב בפסוק, קוטנות עור וילבישם, ויעש שם לאדם לשתוק קוטנות עור וילבישם. אז בתורתו של רבי מאיר היה כתוב קוטנות עור. למה? כי כל הגוף שלו היה כעין ציפורניים שמאירים. זה בא לרמוז על החשיבות והמעלה של הגוף הקדוש שהיה לאדם קודם החטא. ואחרי זה נהפך מקוטנות עור לקוטנות עור. אבל בסוף הידיים והרגליים נשאר שם את הציפורניים. אבי נשחל ושלום בפרשת תולדות, הוא כותב שלולא שנשאר מעט מהציפורניים בכפות הידיים והרגליים, הטומאה לא הייתה מסתלקת מהאדם לעולם. אבל בגלל שנשאר לו משהו מהקדושה של האדם הראשון, לכן הטומאה שורה עליו רק מתי שהוא ישן, כשהוא נכנס לבית הכיסא וכו', ואז הנטילת ידיים מועילה שהטומאה מסתלקת ממנו. לכן ברכת בורא מורה האש, שאני בעצם נעשה את זכר למה שהיה לאדם הראשון, לכן אנחנו גם כן, אנחנו מברכים את זה ומסתכלים באותה שעה בכפות הידיים על הציפורניים, שזכר לדבר הזה. הטור כותב בשם הגאונים שהם מסתכלים גם בסרטוטים של כפות הידיים. למה? כי זה עניין של ברכה ומזל. לכן הם מסתכלים בכפות הידיים. איך בדיוק מסתכלים בכפות הידיים? אז צריך לדעת ככה. קודם כל, צריך, כותב הרמה, וגם האריזה כותב אותו דבר בדיוק. הרמה כותב סימן חצר, סעיף ג', יש לי ציפורני, לראות בציפורני יד ימין, כלומר לא בשתי הידיים. בציפורני יד ימין, כך כן מופיע בזוהר הקדוש פרשת ויקל. אז אומר יפה ללב, שלהקפיד את זה רק יד ימין בלבד. אז מסתכלים בציפורני יד ימין. מה עושים? המשיך הרמה וכותב, יש לכופף את האצבעות לתוך היד, דהיינו אגודל בפנים, מכופפים את ארבע האצבעות ומכסים את האגודל, כותב הרמה, ולא יראה פני האצבעות שבפנים. כלומר, יש כאלו שבתחלה היד פתוחה, ואז הם רואים ככה את כל פנים היד, ולאחר מכן הם מכופפים, אבל הרמה כותב לא כך. והאריז על עליו שלום מאוד מקפיד ומסביר את הדברים בדרך הסוד. לא לעשות יד פתוחה ולאחר מכן לקופף אותה. זה מרמז על דברים לא טובים, על דברים שליליים. צריך להקפיד. אני חוזר שוב. מה עושים? מכניסים את האגודל לבפנים. קופים את ארבע האצבעות על האגודל. ואז מקריבים את היד ליד הנר ומבחים בורא מאורי האש. כאשר אז אתה מסתכל על האור של הנר שמשתקף בציפורניים ובסרטוטי הכף היד. סרטוטים שנשארו עדיין גלויים, כי יש כאלה סרטוטים שמכוסים, מתעלמים מהם. מה שנשאר גלוי, אך ורק בזה בלבד אתה מסתכל. לפי רבנו אריזל גם כן יש לשים לב שהיד לא תהיה מלמעלה, לא תהיה מלמטה, אלא תהיה מול הפרצוף של האדם, מול הפנים של האדם, בצורה ישרה, ככה האדם עומד, לפניו בשולחן יש את הנר, ומאחרי הנר עומד שם הידו של האדם, וככה האדם רואה את האור שנמצא בתוכו. ניגש לשאלה הבאה. יש מקומות שמקפידים לחבות את החשמל כאשר מבחים בורא מאורי האש. ויש מקומות שלא מקפידים בכך, אלא לאחר הברכה שאבי המשפחה בירך, מעבירים את הנר בין כל בני המשפחה. כמו כן בבית הכנסת, לאחר שהחזן מברך על הנר, מעבירים את הנר בין המתפללים. מהו המנהג הנכון יותר בהלכה? ובכן נענה על זה. צריך לדעת שחובה קודם כל להסתכל ולראות את האור של הנר, דיינו לעמוד קרוב אליו, שאתה יכול לראות את האור של הנר משתקף בציפורני הידיים, בסרטוטים שבכפות היד, ורק לאחר מכן לברך על הנר. מדוע? כתוב שולחן ערוך, אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו. כלומר, רק לאחר שאדם אכן יכול ליהנות מהאור שלו. זה שונה מיתר הדברים שבחרת הנהנין. בדרך כלל כשאתה רוצה לברך על איזה תפוח, קודם כל אתה מברך, ורק לאחר מכן אתה אוכל. אתה רוצה לברך על הבשמים, אתה רק מברך, ורק לאחר מכן אתה מריח. כאן הדבר שונה. קודם כל עליך להסתכל שאתה אכן עומד כל כך קרוב, ורק אז בלבד לברך. ככה מבואר בדברי מרש חנרוך, אין וכן נר עד שיאותו לרוק, כלומר קודם כל נהנים ורק אחר כך. וככה מבואר בכל הראשונים, גם באור זרוע, עליו שלום סימן צדיק גימל, הוא כותב כך, אין כך הלכה למעשה, שאין מבחין הנר עד שיהנו מאורו, ולכן נוהגים להסתכל בציפורניים לאחר שברך על הבשמים, כופף אצבעותיו לתוך פיסת ידו, ומסתכל על ציפורניים עד שיבחין בין שחור שבציפורן ובין לבן שבו, ומברך בורא מאורי האש. כלומר, רק אחרי שהוא רואה את זה, רק אז מברך. ממשיך שמה וסמך למנהג, רואים מזה פרקת רבי לעזר וכו' וכו'. מוזכר דברים אלה גם ברביה ועוד מקומות. יש להקפיד בדבר הזה. ולפיכך, כיוון שחייב האדם להיות סמוך לאור, ורק לאחר מכן עליו לברך, אלו שהם נמצאים רחוק קצת מהנר. הרי בוודאי שאם יסתכלו צפורני אדם לא יראו כלום. יש אור של חשמל. לכן הם לא נהנים בעצם מהנר, כתוב עד שיאותו לאורו, עד שיהנו מהאור שלו, והם לא יכולים ליהנות, יש פה אור של חשמל. לפיכך, יש מקומות שהם מכבים את אור החשמל, ואז לאחר שקיבו את אור החשמל, אז בעצם כולם נהנים מהאור של הנר, ואז החזן או אבי המשפחה הוא מברך בורא מאורי האש, וכולם יוצאים ידי חובה בדבר הזה, כי אכן כולם רואים את האור משתקף בציפורניים שלהם. זה בסדר. אבל אם אכן האור דלוק, אז אי אפשר שלאחר הברכה מישהו מסתובב עם הנר ונותן לכולם לראות. כיוון שבשעת הברכה זה לא היה שם באותה שעה אור, לכן זה לא מועיל. ייתכן שהסיבה לכך שחובה לראות זה קודם לכן, כי זה כמו אדם הראשון. אדם הראשון כתוב שהוא בירך על זה בורא מאורי האש, אבל הוא קודם כל הקיש בשני הרעפים, שני האבנים, יצא שם אש, ורק לאחר מכן הוא בירך על זה את הברכה בורא מאורי האש. אותו דבר אנחנו, רק לאחר שאנחנו רואים את האור של הנר, שמשתקף, אנחנו נמצאים קרוב לידו, נהנים ממנו, רק אז בלבד אפשר לברך על זה ברכת בורא מאורי האש, ולא קודם לכן. יש כאלו שבאמת שואלים, לא נעים, לא נוח לכבות את החשמל, אז מה עושים במצב שכזה? אז צריך לדעת שכל אחד ואחד, אחרי שאבי המשפחה או שהחזן בירך על הנר, לקחת את הנר הזה ולהעביר אותו בין כל האנשים שנמצאים שם, וכל אחד ואחד יברך לעצמו ברכת בורא מאורי האש. ונסביר, אין בזה חשש כלל, יש כאלה שבאמת הם נוהגים בכל שבוע, לכתחילה, גם כשיש שני אנשים בלבד, זוג, הם גם כן מברכים בורא מאורי האש, ואין בזה חשש כלל, תכף נדבר על זה בשאלה הבאה. אנחנו באמת נעבור כאן לשאלה הבאה, שמה שנוגעת בנקודה הזו. בעדה שלנו, זה חלבים, והאמת יש ככה כן, המנהג הוא גם כן של הטוניסאים והפרסים, שמוצאי שבת בהבדלה, כל אחד ואחד מברך לעצמו ברכת הבשמים וברכת בורא מאורי האש. מישהו העיר לי שהדבר הזה לא נכון על פי ההלכה. מה באמת צריך לעשות? האם כל אחד מברך לעצמו או שכולם יוצאים בברכת בעל הבית? ובכן, אמנם בשולחן ערוך כתוב את דברי הגמרא בברכות, היו יושבים בבית המדרש, אחד מברך לכולם, הביאו להם אור, הביאו להם אש, אז אחד מברך בורא מאורי אש, ופותר בזה את כולם. למה? מפני שברוב עם הדרת מלך. ואפילו אם נגרם מזה ביטול תורה, שצריך לעצור שם את הלימוד מכולם, אף כן עושים את זה. לכאורה קל וחומר בבית, שאם מביאים אש, אין פה ביטול תורה, אז לכל הדעות לכאורה, פשוט הדבר שצריך שאחד יברך לכולם ויוציא את כולם ידי חובה. אבל באמת, כותב מרן החידה עליו השלום בברכי יוסף, בסימן רש צדיהי באותהי. בואו מתחיל אומה. הוא כותב שמה, שלגבי ברכת הלל והלולב שכוח הנבייך לעצמו, שאין לחשוש לבעיה של ברובעה מדרת מלך. למה? הוא אומר, כיוון שהשליח ציבור ברך בכל רם, אז היה פה ברובעה מדרת מלך? אלא בא אדם נוסף ורוצה לברך לעצמו. אין פה איזה חיסרון ברובעה מדרת מלך. מה שאמרנו ברובעה מדרת מלך, זה רק כאשר כל אחד מברך לעצמו, ואף אחד לא מברך בכל רם שישמעו אותו כולם. אבל כאן שהחזן מברך על הולב שלו, על ההלל בכל רם, רק אחרי זה אחד רוצה לברך לעצמו, אין בכך כלום. הוא הדין בענייננו. כיוון שבעל הבית מברך את הברכה של הבשמים ושל האש בכל רם, אם כן נוצר פה כבר ברובעה מדרת מלך. מה שאחד מברך לעצמו בלחש, זה לא גורע ברוב עם, ולכן אפשר בהחלט לברך כך. ולפיכך, כאשר האדם רואה שנמצא בית הכנסת, ואור הנר נמצא רחוק ממנו בשעה שמברכים על הנר, צריך לדעת שלא יוצא ידי חובה בברכה שהחזן מברך, אלא ימתין אחרי שהחזן יברך, בשעה שמוליכים את הנר בין המתפללים, אז כשזה מגיע קרוב אליו, רק באותה שעה יברך ברכת בורא מאורי האש. ואם הוא לא מספיק, אז לאחר ההבדלה יוכל אז לברך על הנר ברכת בורא מאורי האש. כי יש לשים לב, בהרבה בתים וקהילות, שבאמת כל אחד מברך לעצמו, מה שקורה זה שלפעמים האדם מברך בורא מאורי האש, ותוך כדי כבר בעל הבית התחיל בברכת המבדיל בכל שלחול, ואז יש בעיה שאדם לא יוצא לחובה, כי שניהם בחויחד הוא לא שמע יפה את ברכת המבדיל. לפיכך יש להשים לב שבמקומות כאלו שיש חשש לדבר כזה, יאמר את ברכת בורא מאורי האש לאחר ההבדלה, וכבר העיר בזה המשנה ברורה בעניין הזה. עד כאן נצא להפסקת פרסומות, ותכף נחזור בעזרת השם. חזרנו מהפסקת הפרסומות, יש לנו כמה דקות לסיום התוכנית, והיות שהשבוע בעזרת השם יתברך יש את ההילולה של הסבא הגדול מרן האש מצליח זצ"ל, אז נאמר כמה דברים לזכרו. דיברנו היום על האור המיוחד שהיה בשבת קודש, ש המדרש אומר, ויברך אלוקים את יום השביעי, מה ברך אותו? ברך אותו במאורות, שהמאורות לא יתקלקלו, למרות שכשבחו גנז את האור לצדיקים לעתיד לבוא, כי הוא לא ראוי לרשעים. בכל זאת, בשבת השמש זרחה. האיש מצליח עליו השלום, היה לו מנורת חשמל בחוץ לארץ, זה היה דבר שהוא נדיר, מי שיש לו מנורת פלוסנט. כל המנורות שהיו שם זה מנורת ליבון. מנורת פלוסנט אור יום זה היה דבר מאוד מאוד נדיר. והיות שהאיש מצליח היה שוקד בתורה יומם ולילה, אז הוא טרח לקנות את המנורה הזו, שזה היה עולה סכום גבוה מאוד יחסית, ואנשים רגילים לא היו מרשים לעצמם לקנות מנורה כזו. הוא היה מאוד שומר על המנורה. בשבת קודש, הוא לא היה מדליק את המנורה של הפלורסנט, כי שם היו אומרים לה שהפלורסנט, העלות שלו יקרה יותר מאשר מנורה של ליבון, הדברים לא נכונים, אבל ככה חשבו שם. אז הוא לא היה מדליק את זה, אלא היה מדליק מנורת ליבון רגילה, שככה היו כל העולם רגילים להדליק שם. ובכל זאת, היה נוצר שם נס מדי שבוע בשבוע, אבל זה קבוע, כל שבוע. מכניסת השבת, פתאום המנורה של ליבון הייתה מהירה בעוצמות כאלו, שכל מי שנכנס שואל, מה, למה אתה מדליק פלורסנט? באור כזה בהיר, לא חבל לכסף? אמרו, סכה, זה לא פלורסן, זה נורת ליבון. איך זה יכול להיות? אז למה האור לבן? למה האור עוצמתי כל כך? אמרו, לא יודע, זה ככה. אתה מגיע באמצע השבוע, פתאום האור יורד. זה היה קורה כל שבת, וכל אדם שנכנס לבית של הרב, היה רואה את הנס הגלוי הזה כל שבת. המנורה הייתה מתעצמת בפתאומיות. עד למוצאי שבת. עושים את ההבדלה, תכף, רגע לאחר מכן, המנורה היה יורד עוצמת האור שלה, ונהיית כמו מנורת ליבון רגילה. וזה נס במשך כל שנות חייו של הרב. זה מרן שמצליח עליו השלום, שזה הבח אלוקים את יום שבעי, זה אור שגנוז לצדיקים, אבל לראות עוד כאן במוחש, וכל התושבים שהמקום שנכנס לבית של הרב שבת, היה רואה את הנס הזה מדי שבת בשבת. דבר עוצמתי על גודל עוצם קדושתו של מרן האש מצליח זצ"ל. שהשבוע הזה בעזרת השם ברך, יום שני בערב זה יום האזכרה, יום שלישי, בעזרת השם ברך אנחנו עולים לציון של האש מצליח עליו השלום. מדי שנה אנחנו רגיעים לעשות את ההילולה בגני התערוכה, אבל השנה עקב מצב ביטחוני זה לא מתאפשר, לכן זה בעיקר יהיה על ידי האזנה מרחוק, זה ישודר כאן ברדיו קול ברמה משעה 9 עד שעה 11, ישדברו שם מרן ראש הישיבה, מרן שנותן שלום עמר ועוד רבנים, וכולנו נוכל להשתתף מרחוק בהילולה הזאת. אחים יקרים, כל מי שרוצה לרכוש את הכרטיס ההגרלה, שזה, בכרטיס הזה אתם שותפים בישיבה, ובעזרת שן ברך אתם מחזיקים את התורה. כרטיס הגרלה הוא על 250,000 שקלים, שמוגרל בין אלה שמשתפים בהגרלה. זה אומנם פרס זכייה עצום, אבל יותר מזה הזכות הגדולה היא כמובן להיות שותף בכל מוסדות הישיבה. חיים יקרים, כל מי שירכוש עכשיו במספר טלפון שנמסור, בעזרת השם, יום שלישי הקרוב, הנוסעים לשם עם תלמידי חכמים, עשרות תלמידי חכמים, לעלות את הציון של סבא, של מרן אש מצליח. כל מי שירכוש כרטיס עכשיו דרך המספר טלפון שנמסור כרגע, בעזרת השם בה יוכל לבקש ברכה שיתפללו עליו שם בציון אש מצליח. אני אישית, בלי נדר, אתפלל על כל מי שיבקש מה שירצה, עכשיו, יקנה כרטיס עכשיו. מהמספר שאני אומר, בלי נדר, אני אישית אתפעל עליו בעזרת שנבח יום שלישי, יום הילולה, בציון של הסבא, האש מצליח עליו השלום, ולאחר מכם בלי נדר נוסעים לכותל המערבי, גם בכותל המערבי שם. מספר הטלפון הוא 0533-18-9546. אני חוזר שוב, 0533-18-9546. יו ידע, גם אם אדם רואה שהוא לא ענה לו, אל תדאגו, הוא יחזור לכל אלה שהתקשרו במהלך השעה הקרובה, זה המספר טלפון, ואני אומר בעזרת שנבח, כל מי שרכש כרטיס, ראו ישועות, שנה שעברה עלינו כאן לשידור, איזה אחד בשם ציון, יש לו חנות רהיטים בתחילת רחוב רבי עקיבא בבני ברק, הוא סיפר שהוא היה קונה מאיזה בית חרושת, אבל פתאום, הוא נתן לו צ'קים על סמך סחורה עתידית, הוא לקח סחורה, ופתאום אותו בית חרושת, זהו, הוא לא יכול היה לספק לו, פשט את הרגל, והוא נשאר עם חוב של 30,000 שקל, שהבית חרושת חייב לו. מה הוא עשה? הוא ביטל את הצ'קים, אבל אסור לבטל, כי ידוע, אם אתה לא קטרת על מוטב בלבד, אסור לך לבטל. הוא חיכה לראות אם תהיה תגובה, ראה שאין תגובה. אבל אחרי שנה או שנתיים, כבר לא זוכר, הוא אמר שפתאום קיבל הוצאה לפועל עבור הסכום הזה. אמרו לו, מה, לא קיבלת סחורה? אמרו לו, נכון, סחורה לא קיבלת, אבל אותו אדם גלגל את הצ'קים הלאה. הוא נסע לחיפה, שם היה תיק הזה פתוח שם בבית המשפט, הוא הגיע עד המנהלת הבחירה של ההוצאה לפועל. היא אמרה לו, חבל לך על הזמן, אין לך סיכוי, אני מרחמת עליך, כואב לי עליך, אבל אין לך סיכוי. הוא פנה לכמה עורכי דין, אמרו לך, רוצים כסף, אבל אין לך סיכוי אפילו לא אחד למאה. הוא ניסה כמה לחים ולא הצליח. אחים יקרים, זה היה סמוך לתקופת ההילולה. ואז הוא קיבל, הוא ביקש לקנות כרטיס, וקיבל את ארנק הברכה. הוא ביקש מתנה ארנק הברכה. הוא אומר, הרב צמח שיחיה אומר שאמינוס נעלה לנו בזכות ארנק הברכה, אני לוקח את זה. הוא לקח את המכתב תביעה לבית המשפט. הוא אומר, שמתי את זה בתוך ארנק הברכה. אפילו לאשתי לא אמרתי. הוא אומר, זה היה ביום שני. יום חמישי בצהריים, הלכתי לנוח צהריים, ופתאום אני שומע את אשתי מדברת בית המשפט, המשפט, התעוררתי. בבעלה, מה יש? עורך דין. עורך דין פה, מה יש? זה עורך דין מהתביעה, שאומר, תשמעו, אנחנו מבטרים על כל התביעה. רק תביאו אישור שאתם גם כן יורדים מזה. אמרתי לו, אומר, זה עורך דין בכלל לא, לא, לא יהודי, כן? הוא אומר, אני אמרת, שקרן, רמאי, אתה רוצה שאני לא אגיע למשפט שעומד להיערך ביום ראשון הקרוב, כדי שתוכל לדרוש מהשופט כל מה שאתה רוצה. והוא אומר לי, לא, אני אומר לך, סגעת עליו את הטלפון. אחרי שעה אני רואה שוב טלפון, הבת שלי עונה על הטלפון, ושוב אני שומע, אני שוב לוקח את הטלפון ממנה וצועק עליו. והוא אומר לי, אח שלי, תשמע, הכל בסדר, אני אומר לך. אמרתי לו, אם אתה רוצה שאני אמין לך, אני רוצה שתשלח לי בוואטסאפ, תשלח לי שאתם באמת מבטלים את כל התביעה. הוא אומר, תוך שעה, ואני רוצה את זה אישור ששלחת את זה לבית המשפט, לבית המשפט שלחת את זה. הוא אומר, תוך חצי שעה אני מקבל אישור מבית המשפט, שאותו אחד עורך דין שלח להם, שאכן התביעה בוטלה. הוא אומר, התחלתי לרקוד בבית, ואמרתי לאשתי, תראי מה זה. הוציא לה את המכתב התביעה בתוך ארנק הברכה, אמר, העורכי דין שרציתי לשלם להם כסף, אמרו, לא לוקחים לך כסף, כי אי אפשר, אין לך סיכוי אפילו אחד למאה לזכות בתביעה. והנה, זה זכות וכוח של אדם שתומך בתורה. כל מי שרוצה בעזרת שמח לרכוש כרטיס הגרלה, ניתן את המספר שוב 05-33-18-9546, 05-33-18-9546, ייקח כרטיס הגרלה, ובלי נדר, כל מי שיקח ממנו כרטיס הגרלה, אני אישית אתפעל עליו בציון האש מצליח, ביום ההילולה הקרוב, ביום שלישי, בסייעתא דשמיא, היו ברוכים, ונשתמע בשבוע הבא בתוכנית מבית ההוראה. צהריים טובים לכל המאזינים.